מועדון גאווה עם איציק יושע.
שלום, שלום לכם מאזינות ומאזיני כאן תרבות, אנחנו חלון גאווה. עוד מעט נדבר על מיזם שווה סיפור שיצא לפועל עם פרוס חודש הגאווה. נדבר גם על ספר שירה חדש ועל סדרת דוקו ריאליטי מאוד חדשה שעולה ממש מחר בכאן 11. נדבר גם על הצגת תיאטרון שתועלה כערב קריאה במסגרת סוף שבוע גאווה במועדון צוותא בתל אביב. תהיה לנו כנראה גם מוסיקה ככל שנספיק ועוד. בצוות היום ליאור סורוקה, עורך משנה ומפיק התוכנית, כרגיל אלעד זוהר הוא טכנאי השידור, אני איציק יושע איתכם עד שלוש. עשרים ואחת בני אדם נעצרו בשבוע שעבר בעיר הו שבגאנה על ידי משטרת המדינה האפריקנית. הם הואשמו בקיום מה שהמשטרה כינתה אספה בלתי חוקית וקידום אג'נדה להטבית. לפי הגרדיאן הבריטי, המשטרה מחזיקה בעצורים מאז יום שישי האחרון. ארגוני זכויות אדם בעולם גינו את המעצרים והודיעו כי הם בלתי חוקיים. עוד נודע על פי הפרסום בגרדיאן כי לנחקרים לא הייתה גישה לייצוג משפטי טרם הבאתם בפני שופט. מנהל ארגון זכויות ללהטה בגאנה אמר כי בשנה האחרונה חלו החמרה ועלייה במקרי הפגיעה בלהטבים במדינה. מדינת טנסי בארצות הברית אישרה בשבוע שעבר חוק האוסר טיפולים הורמונליים לקטינים המבקשים לעבור תהליך של התאמה מגדרית טרם גיל ההתבגרות. המושל הרפובליקני ביל לי חתם בשבוע שעבר על הצעת החוק המדוברת. בכך טנסי הפכה למדינה השנייה בארצות הברית שמעבירה חקיקה שנודעת להשפעה כה דרמטית על חייהם של צעירים טרנסג'נדרים. לפני חודשים אחדים פורסם כי גם מדינת ארקנסו אישרה חוק דומה. ארגונים גאים בארצות הברית מיהרו לגנות את החוק החדש. בטנסי, קריס סנדרס מפרויקט השוויון במדינה אמר שמדובר בסתירת לחי לפניהם של בני הנוער הטרנסי, והדגיש כי הוא לא מכיר אף רופא במדינה שייתן טיפול בהורמונים לקטינים לפני גיל ההתבגרות. ולקראת אירועי הגאווה שיפתחו בשבוע הבא, ענקית הצעצועים לגו תשווק לראשונה מהדורה מיוחדת בצבעי דגל הגאווה. המהדורה שנקראת Everyone is Awesome, כולם מדהימים, כוללת 11 דמויות לגו בצבעי הקשת, והדמויות אינן מכילות סימני מגדר ספציפיים. מעצב החברה הדנית, מתיו אשטון, שעומד מאחורי המיזם, סיפר כי ואמר, כשגדלתי כילד גאה, תמיד אמרו לי במה לשחק, איך לדבר, איך ללכת או מה ללבוש. המסר תמיד היה, משהו לא בסדר איתך. הלוואי, וכילד, הייתי נחשף לאמירה חד משמעית שאומרת, כולם מדהימים. מחירה של הערכה יהיה $35, שהם כ-115 שקלים נכון להיום, ועד כאן חדשות.
חלון גאווה.
חודש יוני ממש מעבר לפינה, ואיתו אירועי הגאווה השונים, ככל שניתן להפיק בהתראה קצרה מאז שהקורונה התחילה ככה להיעלם משליטתה בחיינו. כדאי להזכיר בהקשר הזה כי בכל 4 דקות מתרחש בישראל אירוע שנאה נגד מי מקהילת הלהט"ב. מדובר באלימות פיזית או בפרסום. פוסט פוגעני בפייסבוק או כל פגיעה אחרת. בארגון חושן, וגם אנחנו מאמינים ש אין זאת גזירת גורל, ובמהלך השנה נספר שחושן הוא ארגון חינוך והסברה של הקהילה, והוא פועל לשינוי עמדות וסטיגמות כלפי הקהילה הגאה, כדי באמת לעזור ולקדם את מיגור גילויי השנאה האלה כלפי להטאבים בישראל. אז לקראת החודש הזה, בארגון חושן יזמו את הפרויקט שווה סיפור, כך קראו לו. במהלך החודש הזה מתנדבים מקהילת הלהט"ב בישראל יתפזרו במאות בתי קפה ופאבים ברחבי הארץ ויספרו את הסיפור האישי שלהם. בין המשתתפים אנחנו נמצא את שר התקשורת איתן גינסבורג, את השחקן דניאל מורשת, את ליאון שניידרובסקי, איש הטלוויזיה ועוד שכאלה. יהיה גם בחור בשם תמיר שבן זוגו נפל כשהיה בארון. יהיה גם רוני שהיה עד לרצח שירה בנקי, ותהיה גם לילה אביב, בת 68, שיצאה מהארון רק כאשר הגיעה לגיל 50. לילה היא גם האורחת הראשונה שלנו עכשיו. שלום לילה.
שלום.
ספרי לנו קצת על המיזם, על פריסת המתנדבים ברחובי הארץ.
אין לי הרבה מה לספר על העניין הזה, כי אני רק עכשיו מתנדבת בעצמי, ורק הערב אנחנו מקבלים את כל ההדרכות שאנחנו צריכים. אז אני באופן אישי אין לי הרבה מה לספר על העניין הזה.
אוקיי, אז אני סיפרתי ממה שאנחנו יודעים, ואפשר למצוא על זה עוד, ובוודאי באתר של חושן. בואי ספרי לנו איך את הצטרפת למיזם הזה.
אני למיזם הזה הצטרפתי כי ביקשו כל מי שרוצה לספר את הסיפור, כל האנשים מחושן, זאת אומרת, זה רק וזה חלק מההתנדבות שלנו שתמיד אנחנו עושים, הרי כל אחד מאיתנו מתנדב, וחלק בהתנדבות זה לספר את סיפור האישי של כל אחד מאיתנו. אפשר לקרוא לזה סיפור של יציאה מהארון, אילו הייתי נכנסת לארון.
זאת אומרת, מה, לא היית בארון אף פעם?
לא.
אז ספרי לנו קצת את ההיסטוריה שלך, ואז נראה איך אנחנו מתווכחים על המינוחים.
אני אגיד את זה מאוד במקוסר, למה אני חושבת שלא הייתי בארון, כי בגיל 46 בערך, שלמדתי באוניברסיטה, גיליתי פתאום, ממש באופן פתאומי, שאני מתחילה להימשך לנשים, באותו יום חשבתי שזה יעבור לי, למחרת הבנתי שלא, וזהו, וזה, ואז קיבלתי את עצמי כמו שני, וסיפרתי גם לאקס שלי, ובזה נגמר העניין פחות או יותר, ולאט לאט הדברים התגלגלו, אבל למעשה לא הייתי בארון לא כלפי אנשים אחרים וגם לא כלפי עצמי. אולי יום אחד אפשר להגיד.
כן, אז בואי באמת תנסי לקחת אותנו אל היום, אל הימים האלה שההכרה הזאת מגיעה לך בהפתעה. אני לא רוצה להגיד מכה בך, אבל היא בהחלט מפתיעה אותך. מה המחשבות שעולות לך בראש? מה את מרגישה? מה את רוצה להגיד?
פעם הראשונה שהרגשתי זה היה באמת באוניברסיטה, באחד השיעורים, ותמיד הייתי יושבת קדימה, באותו יום לא היה לי מקום, אז התיישבתי באמצע, ואז בפעם הראשונה אני מתחילה להסתכל מי לומד איתי. אני תמיד מאוד מרוכזת בלימודים, אז
מה למדת?
למדתי ספרות אנגלית בתולדות אמנות במסלול באוניברסיטת בן גוריון שבנגב. זה האזור שגרתי.
ניר יצחק, הקיבוץ שאת גרת בו, כן. נכון?
גרתי בניר יצחק, כן,
כמעט. עוד מעט, נחזור לקיבוץ. כן, בעקבותך כן. קרו שם עוד כמה דברים.
כן, אז כן. בכל אופן, כך או כך, הרגשתי שאני מתחילה להסתכל על נשים בצורה אחרת, ממה שהסתכלתי לפני זה. התחלתי להסתכל על הגוף שלהם, על השיער, וכבר התחלתי להרגיש שזה משיכה מינית ממש באותו יום. אבל בסוף היום, כשנסעתי לקיבוץ, שתמיד יש לי נסיעה ארוכה לקיבוץ, לא משנה איפה אני נמצאת, אמרתי לעצמי שזה יעבור לי. למחרת עליתי למעלית.
למה בעצם אמרת לעצמך שזה יעבור לך? מה, כי זה הבהיל אותך? כי חשבת שזה מגונה, שזה לא בסדר?
לא, כי זה הבהיל אותי או זה מגונה. זה נהיה לי נורא מוזר שבגיל 46 פתאום אני מתחילה למשך לנשים, שעד אותו רגע נמשכתי לגברים תמיד. וזאת אומרת, יש לי, באותו רגע היה לי בן זוג, ולפני זה היו לי בני זוג. זה לא היה בן זוג הראשון שלי, ואני נמשכתי לגברים באופן רגיל, תמיד, מיד שאני זוכרת את עצמי. זאת אומרת, זה באמת הפתעה, לא התביישתי, אבל בהחלט היה לי מוזר.
מתי החלטת בעצם שאת מחלקת, חולקת את התחושות האלה עם בן הזוג שלך?
למחרת הרגשתי אותו דבר בדיוק כשעליתי למעלית, וגם שוב מצאתי את עצמי מסתכלת על האישה שהייתה על ידי, ובמעלית זה מקום קצת כזה סגור, ואין לך לאן... כן, אז באותו יום שוב נסעתי לקיבוץ, שעה וחצי, וכל הדרך חשבתי איך אני אספר לו, וממש סיפרתי לו שזהו, שאני מתחילה להימשך לנשים.
תנסי ככה לתאר לנו את הרגע הזה, מה אתם נפגשים בארוחת הערב, או לקראת עם שובך, את אומרת לו, אהובי, יש לי סיפור בשבילך.
כן, הוא כבר, יום לפני זה כבר ראה שמשהו מוזר קורה לי, והוא שאל אותי, ואמרתי לו שלא קורה לי כלום. אני כבר מאז ומתמיד, היה לי יותר קל להגיד את מה שאני מרגישה וחושבת, זה יותר קל לי מאשר להמציא סיפורים. וזה מה שהיה, ואז הוא שוב שאל אותי מה קורה לי. הוא בן אדם מאוד רגיש, אז אמרתי לו, אני מרגישה שאני נמשכת לנשים, וזהו, והוא הגיב למען האמת, הוא אמר לי, טוב, יופי, אנחנו נהיה שלישייה.
אוקיי, כבר הוא נדחף.
כן, וזה אפשר להבין, כי הוא לא, זה היה די בהפתעה, ולמעשה לא כך הבין לאן זה יוביל, גם אני לא.
ואז איך עוברים אליכם הימים? אתם, הוא שואל, את מנדבת מידע?
אני, בגלל, הייתי מאוד מרכזת בלימודים, והוא גם היה נורא עסוק, אז אנחנו דיברנו על זה מדי פעם, וזה נשאר ברקע כמשהו שקיים. זאת אומרת, אי אפשר היה למחוק את זה כבר. זהו. זה היה ברקע. ניסינו, זאת אומרת, החיים נמשכו בצורה די רגילה ביחסים בינינו. באותו רגע. זה לא פגע, עדיין זה היה בקטנה.
כן. דיברת על אינטימיות במעלית, גם החיים בקיבוץ הם מאוד 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 אינטימיים בין החברים. אני מניח שכמו שאת מתארת עכשיו, אז גם לא חיכית הרבה זמן עד שבעצם חלקת את החוויה החדשה הזאת שלך גם עם שאר חברי הקיבוץ.
למען האמת, אני לא הספקתי לחלוק, אני עזבתי את הקיבוץ די מהר. ואין לי מושג מה היה בקיבוץ, אני מודה. אני מבינה, מניחה שכולם דיברו.
למה בעצם עזבת? הרגשת מאוימת?
לא, אני עזבתי כי את האישה שהכרתי, הבת זוג שלי, הייתה ממשפחה דתית, ואני הייתי בקיבוץ של השומר הצעיר. ולא הייתי בכלל, ולא רק זה, היה לי מאוד חשוב שהאק שלי יוכל להתחיל את החיים שלו, החיים החדשים שלו, שאני לא קרובה אליו. זה, לפי דעתי, זה התאים לכולם, באותו רגע.
אמרתי קודם שבעקבותייך קרו דברים בקיבוץ, לא פחות משמונה אנשים יצאו מהארון בעקבותייך?
כן, תקופה קצרה אחרי שעזבתי, ודרך אגב, אני, כשעזבתי, בבחינתי הייתי הטרוסקסואלית היחידה, כל הקיבוץ היה הטרוסקסואל ואני הייתי היחידה שלו, אז כנראה טעיתי, כי באמת תקופה קצרה, אחרי זה, זה 8 אנשים יצאו מהארון, כולל המזכיר בקיבוץ, שהוא גם היה נשוי.
גברים ונשים או כולם כן. גברים בעקבותייך?
לא, לא, גם גברים, גם נשים, בכל הגילאים, חבר'ה לפני הצבא, אחרי הצבא. כל מיני.
איך הרגשת כמבשרת גל?
אני למען אמת לא ייחסתי זה אליי בכלל, אף פעם. עד היום אני לא יודעת אם זה קשור, כי אני למעשה עזבתי את הקיבוץ.
כרונולוגית זה קשור כנראה, עובדה. את פתחת כנראה איזשהו שסתום של מצוקה.
ככל הנראה, אני לא חשבתי על זה, אבל למען אמת כולם נשארו. מלבדי כל היתר נשארו בקיבוץ.
כן. לילה אביב, אנחנו צריכים לסיים עוד מעט. כמה, ספרי לנו קצת על תגובות שאת מקבלת במקומות שבהם את באה במסגרת חושן ומספרת את הסיפור שלך.
האמת שבעיקר שבוע הייתי בשני בתי ספר עם 4 מדרשים, זה היה מדהים ביותר. הייתי, אני בדרך כלל מתנדבת בבתי ספר תיכונים, אני מעדיפה תמיד עם הילדים מהחינוך המיוחד, והתגובות היו ממש מדהימות. זה לא תמיד קורה לי, אבל אתמול ממש מחו לי כפיים. אין לי מושג מה בדיוק זה עשה להם.
מחו לך כפיים, הם סמכו.
כן, אני לא יודעת, זה היה מאוד נחמד. הייתה ילדה שגם סיפרה שגם היא לסבית. זה היה מאוד מרגש.
לילה אביב, שאת תשתתפי במיזם היפה הזה מאוד, שנקרא שווה סיפור, שארגון חושן מארגן לקראת אירועי יום הגאווה. כמוך, עוד מתנדבים יתפרסו בבתי קפה ובפאבים ויספרו את הסיפור האישי שלהם. לילה אביב, תודה ששיתפת אותנו.
אין
בדמת,
תודה.
להתראות.
חלון גאווה.
רמי כוכב עליון הוא שמו של ספר שירה חדש של טל שמור, הספר הראשון שלו שיצא לפני 3 שנים, עסק ברובו בחיים בצילה של אם מתמודדת נפש. ואם רמי כוכב עליון מסמן איזשהו רצף, הרי שהוא מסמל אולי קצת גם את הרצון להיפרד מאותה דמות. עוד מעט אנחנו ננסה להבין כמה הצלחה הייתה בכך, במיוחד על רקע העובדה שהשער הראשון בספר עדיין מהלך במחוזות האלה של דמותה של האם. אבל מתוך כל אלה בעצם גם צומחת הדמות של רמי, כוכב השם של הספר לפחות, רמי כוכב עליון. הוא הומו תל אביבי, הוא מתחיל את שנות ה-40 שלו, הוא נראה מבוסס כלכלית, אבל העולמות שלו מקריאה בשירים משופעים בלא מעט ניכור, בדידות, החמצות, עליבות, ניסיונות נוגעים ללב לפעמים להשתייך, אבל יש גם רגעי שמחה אחרים, רגעי אור, רגעי תובנה. וזה הזמן בעצם לנסות לקחת אתכם לתוך המסע הזה, בתוך השירים האלה, גם אם הוא לפעמים מטריד, אבל הוא מאוד מרחיב אופקים ביחד עם מי שכתב אותם. שלום טל שמור.
הייתי, כמו נשמע.
בסדר גמור. אנחנו נספר רק למאזינים שטל, אתה דוקטור לאנתרופולוגיה, ובימים האלה אתה בפוסט דוקטורט בקיימבריץ', נכון?
נכון, נכון מאוד.
יופי. אז כמובן ברכות על הספר השני. ואחרי שאמרתי מה שאמרתי, תאר לנו אתה את העולמות שמהם צמחה וגדלה הדמות של רמי.
אני רק אתקן שרמי בשנות ה-50 שלו, אפילו, באמצע שנות ה-50.
העשור ה-50 הוא שנות ה-40 ו, אז זה משהו בספירה שלה.
יכול להיות
שהיה את זה. העשור ה-50 הוא כאשר אתה בין 41, 2, 3, אתה בעשור ה-50.
נכון, נכון. אבל הוא בעצם מתחיל את שנות ה-50 שלו, וזה בעצם דמות שהיא חובה לא מעט קשיים, מנסה מאוד להשתייך בעיקר לקהילה הגאה, להומואים אחרים, לא תמיד זה הולך, תמיד יש איזו תחושה שהוא חלק, אבל הוא גם ממש לא מצליח בהרבה בחינות, והרבה פעמים יש בזה איזושהי, יש לו איזושהי כמיהה כזאת, שיקחו אותו בחשבון.
שיספרו אותו.
שיספרו אותו, וזה לא תמיד קורה, אבל הוא תמיד מנסה, זאת אומרת, יש תמיד איזשהו ניסיון, כן להעז, כן לנסות, למרות שהוא מקבל הרבה מאוד דחיות לאורך הדרך. הוא גם בסגנון שלו, הוא נאמן לסגנון שלו, שהוא לא במודה, אולי אני משתמש במילה שהיא באמת לא במודה.
אולי באמת...
נאמן לעצמו.
אולי באמת תקרא לנו את אחד השירים, ביקשתי ממך לבחור אחד, בחרת את חלום ורוד. כן. אז בוא תקרא אותו ואחרי זה תסביר למה בחרת אותו.
אוקיי. חלום ורוד. רמי מעלה אותו באוב, הוא ג'יני בבקבוק. כמה יפה, כמה נערי, פסגת השאיפות של רמי, הר העבר של רמי. הוא כבש אותו, הוא אצלו בכיס. כמה פילה לו רמי, כמה התאווה אליו רמי. בחלומות הכי ברודים לא עלה על דעתו, לא עלה שבחקתו. יתפוס דג רב, וכמה משאלות יש לרמי, כמה משאלות.
זאת אומרת, רמי, הוא משיג מה שהוא רוצה, אבל גם אז הוא מרגיש שזה יותר מדי? לרצות?
גם לא בטוח שהוא השיג. אולי הוא מדמיין את זה. זה איזשהו משהו שהוא מעלה בבקבוק. זה איזושהי משאלה. הוא פוגש בדג זהב. דג זהב נותן משאלה, אבל לא בהכרח מקיים. יש פה איזושהי אשליה, אשליה של תפיסה.
כן.
שגם אם לכאורה אתה תופס, אתה לא באמת תופס.
אמרתי שהספר הזה הוא גם סוג של פרידה מדמות האם, מהספר הקודם. כמה באמת השיגעון, עם או בלי מרכאות, הוא חלק מהמנוע שמייצר את הדמות החדשה של רמי?
יש איזשהו אלמנט של שיגעון, או הרבה פעמים תחושה של חוסר חיבור למציאות. הוא בעצם חי באיזושהי... הוא חי בתוך המציאות, אבל גם מחוץ עליה. וגם בניסיונות החוזרים ונשנים, גם יש בזה איזשהו משהו שהוא מטריד בעולם הזה של הרוח.
כמה באמת הניסיונות שלו להשתייך הם בעצם נידונים ליפול, כמו שאתה מתאר לפעמים, כמו זיקוק? זאת אומרת, הם עולים גבוה גבוה ואז נוחתים בכל ענות חלושה על קרקע המציאות.
רוב הניסיונות הם כאלה. רוב הניסיונות הם כאלו שזה לא הולך, שזה לא מצליח. יש לזה הרבה ממד של תסכול. ולכן זה דמות שהיא בעצם לא מגיעה לפסגה. הוא כל הזמן הוא שואף לשם, והוא באמת, מהמקום הזה אני מאוד מעריך אותו, כי הוא בעצם שואף הכי גבוה. וזה מאוד קשה לשאוף הכי גבוה כשאין לך את התחושה הזאת של ההישג. מהבחינה הזאת זה גם
כן. אני חושב שמה שאתה מתאר באמת מופיע גם באחד השירים אחרי חלום ורוד. אני אקרא ממנו ברשותך, בסדר?
כן.
רמי לא שוכב, זה שם השיר. רמי הביט בגוף הערום מולו והחל חושב על הכסף. שטרות על גבי שטרות שוכבים אחד עם השני אצלו בבנק. רמי לא שוכב, לא שוכב זמן רב. ערב רב של בחורים סרבו לרמי, כחול אשר על שפת הים. אבל רמי לא איבד את הצפון. בשמיים זרועי כוכבים רב מעוצר להביט, שובלי בחורים רצים ממקום למקום, הנה עכשיו נופל דבר, רמי עולה על במה, מדמיין שהוא כוכב. זאת אומרת, הפנטזיה היא בעצם ממלאת מקום מאוד מאוד מרכזי בהוויה של רמי.
נכון. פנטזיה, עולם של דמיון, ובאמת שאיפה לכוכבות, כוכבות שהיא לא בהכרח, אתה יודע, נראית על מסכי הטלוויזיה, אלא בעולם האישי שלו, מה אני חושב שההצלחה, והעולם האישי שלו הוא גם חי בקונטקסט מסוים של קהילה גאה, שיש לה ציפיות ואידיאלים מסוימים שהוא לא מגלם אותם, ומכאן המתחים שהוא חי בהם.
כמה מהחומרים האלה, אני יודע שזו שאלה מעצבנת, אבל כמה מהחומרים האלה הם חומרים שמזינים או מקיימים את החיים שלך, טל שמור?
קודם כל שאלה מאוד לגיטימית, אני חושב שזו שאלה מעצבנת.
אני שמח שהיא לא מעצבנת.
כן, אותי היא לא מעצבנת. תראה, זה דמות, זה לא אני. זה גם מה שאפשר לי את השחרור הגדול. הספר הראשון שלי באמת היה ספר מאוד אישי, ו... שחשפתי הרבה מאוד פרטים ביוגרפיים, ופה, בחלקים הגדולים, במיוחד בדמות הזאת, החוויות הן לא החוויות שלי. עכשיו, כמובן שגם אני חוויתי דחייה בעולם הזה, וגם אני התנסיתי בעולם הזה לאורך השנים, אבל זה לא הביוגרפיה שלי, זה הרבה פעמים איזשהו מהלך של דמיון, כמו בעצם ששלחתי איזשהו שחקן לדבר בשמי, כאילו, ליצור דמות שהיא לא אני, ומכאן גם התחושת השחרור שהרגשתי בכתיבה שלו, גם ב... גם בשפה וגם
בתכנים. יפה, לקראת סיום, ספר לנו מה אתה עושה באנגליה בפוסט דוקטורט שלך.
אני כותב בעיקר.
חשבתי שהוא זה.
מאמרים אקדמיים וחומרים שקשורים למחקר אורבני שאני עורך בשנים האחרונות. וגם נפגש עם אנשים באופן לא פורמלי, במיוחד כאילו בשטחים פתוחים, אם זה אנשי רוח, אם זה אנשים מהאקדמיה, ומטייל הרבה בטבע, וגם כותב שירים חדשים שאני מניח שימצאו את מקומם בספר הבא, בדמות כזאת או בדמות אחרת.
יפה, טל שמור, ספר שירה חדש, רמי, כוכב עליון, תודה רבה שדיברת איתנו, והצלחה בפוסט דוקטורט ובשירים החדשים.
תודה איציק, תודה.
להתראות. תום רובינסון בנד, גלד. To be gay, האמת שנראה לי שהשיר הזה הכי מתאים למרואיין הבא שלנו, עוד מעט תשמעו. אני אספר לכם על הנסיעה במכונית. נסיעה במכונית מזמן זו עתה כאחד מזמני האיכות הנדירים שיש להורים ולבני נוער מתבגרים. וכך ממש מחר תעלה בכאן 11 סדרת דוקו ריאליטי חדשה שנקראת פשוט משפחה בהסעה. יש לומר בהסעה לדעתי. הסדרה מבוססת על פורמט בריטי של רשת BBC והיא מתעדת רגעי אינטראקציה בין בני נוער להוריהם במהלך הנסיעה במכונית. המצלמות שמותקנות במכוניות של ההורים מלוות אותם ואת הילדים בדרך לבילוי, בדרך לקניות, בדרך לסידורים, בדרך לבית ספר, לכל המקומות שבהם נוסעים ביחד. אחד מגיבורי הסדרה הבולטים הוא יוחנן טווינה, שעליו נאמר בסדרה שהוא מעולם לא יצא מהארון, אלא פשוט נולד כשהוא מנפנף בדגל הגאווה. יוחנן הוא האורח שלנו עכשיו, שלום יוחנן.
הלו, בוקר טוב, מה?
אמרתי נכון, נכון, הכי מתאים לך, glad to be gay. Sing for glad to be gay, נכון?
Good morning, hello, hello.
Good morning, hello, hello. תשמע, אני ראיתי את הפרק הראשון, איתך ועם אמא שלך.
אוקיי.
ותהיתי, מי חבר יותר טוב של מי? אתה של אמא שלך או היא שלך?
אז זהו, לא יודע, זה כאילו BFF כזה, הבנת? זה כאילו, אני לא יודע, זה ממש כאילו BFF, זה כאילו best friend כזה, כאילו אני מרחל עליה, היא מרחלת עליי, כאילו שהיינו מרחלים כזה, לא יודע, זה כאילו... ממש best friend,
כי
באמת חברה הכי טובה שלי.
למי שלא ראה את הסדרה, אגב, ראית את הפרקים כבר?
וואי, לא, ואני לא יודע אם יצאתי כמו איזה קוף, באמת, זה כי ראיתי את הטריילר,
קוף אתה לא.
יצאתי כמו איזה קוף עיראקי, באמת, זה ממש,
מה פתאום, אתה מתוק מעין כמוך.
באמת, אני יודע, אין עליי, אבל חוץ מזה, כאילו, לא יודע, ראיתי את הטריילר, ואני פשוט לא מבסוט, אני פשוט לא מבסוט על איך שאני נראה. כאילו, אם ככה אני נראה, אז אוי
ואי,
באמת, אוי
ואי סמיר,
ממש אוי
ואי סמיר. אוי ואי סמיר זה השורשים החבדניקים שלך? תספר לנו איפה נולדת וגדלת.
כן, אז זהו, אז האמת נולדתי בפתח תקווה, אוקיי, נולדתי בבלינסון, גוד מורנינג, אוקיי. אחרי זה עברתי כשהייתי בן חצי שנה לאוסטרליה, אוסטרליה, אוקיי. קיטר ושם שם אותי בבית ספר חב"ד, אוקיי. למה, אתה שואל?
בוודאי, למה?
כי זה חינם. לא, אז קיטר שם אותי שם, אוקיי, לכל החיים שלי, כאילו עד כיתה ט', סבבה. והייתי בבית ספר חב"ד, גמרא, תפילין, ככה. כל כאילו אקסטרים, מאה שערים סטייל, ממש, כאילו בני ברק, כאילו הלו. לא, ממש, ממש כאילו הארדקור.
לא, אני ראיתי את אמא שלך גם בפרק, ואני פשוט לא מאמין שהאישה הזאת שלחה אותך לחב"ד.
כן, כן, ממש מכשפה, ממש, כאילו,
לא אמרתי מכשפה.
ממש מכשפה, ממש, כאילו, סתם, לא, היא מצוקה ברמות, אבל עדיין, כאילו, מכל הבית הזה. כי אני אגיד לך מה, זה כאילו או בית ספר נוצרי, או בית ספר כאילו חב"ד, אז כאילו, תשמע, וכאילו אבא שלי קצת מסורתי כזה, אז שם אותי באחר הזה, בחב"ד.
מעבר אבל לצחוקים, אני מניח שאמרנו, זה נאמר גם בסדרה, ציטטתי, אתה נולדת עם דגל גאווה ביד.
נכון.
החיים לא היו פשוטים, אני מניח, בחב"ד.
זהו, לא היה כאילו, תשמע, חב"ד זה כמו אותו סגנון של ברסלב כזה, זה כאילו כן אוהבים את כולם, כן זה, אבל יש גבול, כאילו זה לא, כאילו נגיד, גם כשהייתי בחב"ד לא כזה ידעתי מה זה כאילו להיות הומו, להיות כאילו גאה, להיות כאילו גאה והכל, כאילו לא ידעתי, זה היה כמו, עד שהגעתי לארץ פתאום הבנתי, התחלתי להבין, כשהגעתי לתל אביב והכל, כאילו ממש כאילו זה, אבל פחות הבנתי זה, כאילו לא, כאילו הבנתי עד שכאילו התחילו לקלל אותי. עד שהתחילו להגיד, you faggot, you kill you, are you gay, כאילו, כל הזמן לשאול אותי אם אני הומו, אם אני הומו, ולא, עלי תשובה, כאילו, לא ידעתי, כאילו, מה זה הדבר הזה, כאילו, והייתי כל הזמן נפגע מזה, אני זוכר, כאילו, זיכרונות, שהייתי בוכה, וכאילו, אמא, כאילו,
ומה אמא הייתה אומרת? מה אבא היה אומר?
אמא הייתה אומרת, כאילו, gay זה טוב, וכאילו, אני זוכר, גם מהתחילה, היא כל הזמן קיבלה את זה, כל הזמן זה, אבל זה משהו טרי בשבילי, לא, כאילו, עוד לא הבנתי את ה, עוד הבנתי מה זה בדיוק כאילו להיות כאילו גיי, כזה כאילו גיי ממש, וכאילו אמרתי אוקיי, ועד שהגעתי לתל אביב, הלו, ממש כאילו גוד מורנינג, ושם קצת פרחתי, וכי גם בחב"ד הייתי קצת ילד מופנם כזה, כאילו לא עכשיו כמו אני עכשיו, והייתי קצת כאילו שקט, שזה מאוד מוזר, מאוד מאוד מוזר, אבל זהו, אז הגעתי לתל אביב, הבנתי מי אני בדיוק, וגוד מורנינג, ממש.
אז נגיד רק שאתה, עם כל המרץ הזה, אתה בן 18, נכון?
כן.
כמה זמן, אגב, נמשכו הצילומים?
כאילו של העשה?
כן.
זה יום אחד, ממש יום אחד, יום אחד.
יום אחד? זה, כל מה שאנחנו רואים בסדרה זה נסיעה אחת שהייתה ביניכם?
ממש, נכון, ממש נסיעה אחת. ככה, לא, גם לכיכר מדינה חזרה, זה היה ממש שופינג, כאילו, טיול שופינג. גילנו, עשינו שם.
אז זהו, בוא רגע נדבר על השופינג שלך עם אמא. זה נראה שאתם עושים גם תחרות מותגים.
נכון.
מי שולט יותר?
כמובן, אמא, גוד מורנינג לאמא.
באמת?
היא מאוד אוהבת את המותגים, מאוד. אבל היא לא עכשיו, זה כמו האלה שעושים גוצ'י ככה. זה כאילו, הבנת את זה, היא יודעת איך כאילו ללבוש דברים. כאילו, היא פשוניסטה. והגנים, כאילו, כמובן, הלך לאוכלן. המוצלחים ביותר.
כן. אז בוא תשתף אותנו בנושאים שעלו בשיחה הזאת שגם תועדו בעצם בסדרה. על מה דיברתם בנסיעות האלה? חוץ מהמותגים.
אז זהו, זה היה יותר כאילו, יצא לזה כאילו, היה איזה קונפליקט כזה כאילו על הטרדות מיניות, שזה האמת כאילו דבר ממש כאילו היה לי שמח לדבר על זה של הטרדות מיניות כאילו בקרב הומואים, וכאילו, כי זה דבר מאוד כאילו, אף אחד לא מדבר על זה, באמת כאילו אף אחד לא מדבר על זה. כאילו, יותר כזה, המון מיטו על נשים, אבל שזה בא להומואים, וכאילו, אני יכול, כאילו, זה כאילו ידוע של ליטרלי כל הומו כמעט עבר, כאילו, הטרדה מיניות, כאילו, אני, כאילו, כולנו עברנו, כאילו, הטרדה מיניות, וזה דבר שממש לא נפוץ, כאילו, זה כאילו פסיכי, שאף אחד לא מדבר על זה.
נכון, ואימא שלך באמת, בפרק שראיתי, היא ממש מופתעת, ונבהלת אפילו.
כן, כי זה דבר מודע, זה כאילו בן, וכאילו, בן זה כאילו הכי לא טיפוס שכאילו מישהו יטרידו אותו מינית, וזה כאילו זה קורה, וזה באמת קורה לכל בן אדם, כאילו, יש המון חברים אומרים, המון זה, וסתם, עניין אותי, כאילו, שאלתי, כאילו, תשמע, כאילו, עבר לך פעם הטרדה מינית, וליטרלי כולם אמרו כן, וזה כאילו, אין כאילו עכשיו את המידע להתמודד עם זה, כאילו, כי זה רק אצל אנשים, מיטו זה נשים, מיטו זה נשים, וכאילו, אצל הומים אין את הכלים, כאילו, אני, זה מה שאני חושב,
לא, אולי... השיח הזה הולך ומתפתח, יש בהחלט פגיעות מיניות גם בתוך הקהילה בין גברים, ונכון, אתה צודק, הייתה השתקה הרבה מאוד זמן, אבל אני חושב שבשנים האחרונות יש יותר ויותר חשיפה של הזווית
אבל
הזאת.
אבל לא נראה לי מפסיק, זה השאלה.
לא מספיק, זה נכון.
כי... כן.
אני רוצה עוד לשאול אותך יוחנן. אגב, למה קראו לך יוחנן? זה לא קשור שם.
כן, אני קצת מוזר השם. אתה יודע, האמת זה יוחנן זאב אליהו טווינה. זה השם, זה ממש ברנד.
יוחנן מה?
זאב אליהו טווינה.
יוחנן זאב אליהו טווינה.
כן, כן, כן. כאילו...
ממש שם של נסיך.
כן, ממש. כאילו, לא יודע מה תגילה. לא, אז יוחנן האמת זה חנוכה. אוקיי, זה השם של מכבי. זה היה אליעזר, נראה לי או אליעזר או יוחנן, נראה לי בחר שם יותר נורמלי, כמו שיוחנן זה לא עכשיו משהו איזה וואו, ואני בחר יוחנן, כי אני לא הייתי בנר השמיני, שזה מאוד כאילו,
תגיד, אני רוצה לשתף אותנו בהחלטה בכלל להשתתף בסדרה הזאת. זאת אומרת, איך ניהלתם את הדיון בינך לבין אמא? מישהו התנגד או מיד הסכמתם שלכם?
זה היה יותר התנגדות על איך אנחנו נראה בתוך הסדרה. כאילו פיזי, כאילו... כי אנחנו יוצאים, אנחנו לא...
מה נלבוש, מה נלבש, אמא כל הזמן מתמרמרת שם, אין לי מספיק לוקים.
אתה יודע שצוות היה לפני ההפקה? לפני ההפקה, יו, צוות, איפור, סטייל, הכל. תקשיב, זה היה ממש פשן וויק, באמת, בבית שהקמתי, ואני רואה פתאום צוות איפור, צוות זה, הלבשה, אני כאילו, what the fuck, באמת, כאילו, Jesus Christ, כאילו... סך הכל כאן 11 חיים איש, אבל לא, זה כאילו, וואו, זה ממש צוות שלם, זה
פול און, זהו. תגיד, יוחנן, לקראת סיום, כמה באמת כנות יש בשיחות כאלה מול המצלמה, וכמה מתוך זה, זה בעצם, זה סוג של שואו, כדי לספק את הסחורה בשביל ההפקת הטלוויזיה.
אז זהו, היה לי גם חשש שזה יקרה דבר כזה, כי תשמע, כאילו ריאליטי, אבל יש גם לא ריאליטי. אבל מה שכאילו הרגשתי שכאילו, היו, כאילו, האמת, הכל זה היה טבעי. באמת, הכל זה היה, כאילו, משהו טבעי. כאילו, היה איזה שלבים שבכלל התעלמתי מהמצלמות, כאילו, לא בכלל ידעתי שהמצלמות שם. הבנת? כאילו, ממש היה טבעי, טבעי. אני גם, כאילו, רגיל לכל הריאליטי הזה, כי שותפתי בתוכנית הבנים והבנות.
כן.
כן.
היו דברים שביקשת להשמיט, שלא ייכנסו לשידור?
וואי, לא זכור לי. וואי, לא זכור, אולי משהו שכאילו, כי שוב, התעלמתי מהמצלמות הזה, התחלתי ממש להתפתח, מפתח, אבל קצת too much, כאילו קצת אישי כזה, כל הסיפורים אישיים. אז אולי אמרתי כאילו לזה באותו זמן, אבל האמת לא זכור לי, כאילו משהו ספציפי.
יפה, אז מי שרוצה לראות עוד מדמותך הססגונית הזאת, כפי שהתוודענו אליה הרגע,
והמושלמת,
והמושלמת כמובן. שלך ושל אמא שלך. אגב, איך קוראים לאמא?
ענת.
אז יוחנן וענת, אתם מוזמנים לראות אותם בסדרה שעולה ממש מחר בערב בכאן 11, משפחה בהסעה. יוחנן טווינה, תודה שדיברת איתנו.
תודה לך, היית
מאוד
מושלם, באמת.
תודה, ביי ביי. להתראות.
חלון גאווה.
קשה להמשיך אחרי השיחה הזאת, אבל אנחנו נעשה את זה. מועדון צוותא בתל אביב יציין את חודש הגאווה בסוף שבוע של הצגות להטביות שיועלו במועדון הקטן יותר, מי שמכיר את צוותא, צוותא בית, שנקרא הבמה העצמאית. זה יתחיל ביום חמישי, 10 ביוני, וימשך עד מוצאי השבת של 12 ביוני. במסגרת סוף השבוע הזה יעלו על במת צוותא ב' 3, זה צוותא ב', זה היה פעם צוותא 2. עוד מעט נבדוק את זה. יעלו 3 הפקות של תיאטרון להטאבי וגם קריאה מבוימת של מחזה חדש. שתיים מההצגות, כמו גם המחזה החדש, הן בהפקת תיאטרון המשולש. זה תיאטרון גאה חדש, ששם לו למטרה להרחיב את הרפרטואר ואת הייצוגים הלהט"בים בתיאטרון הישראלי ובתרבות הישראלית בכלל. התיאטרון הזה, נספר לכם, נוסד בשיתוף עם המרכז הגאה של תל אביב וצוותא 2 ב' ואירוע ההשקה לתיאטרון הזה, לתיאטרון המשולש, התקיים גם הוא במהלך סוף השבוע, לאחר הקראת הבכורה של ההצגה לילה האחרון ברומא, שכתב וביים נמרוד דנישמן, ממייסדי התיאטרון המשולש, והוא האורח שלנו. שלום נמרוד.
שלום, צהריים טובים.
אז אולי תספר לנו באמת קצת על הרעיון שמאחורי הקמת התיאטרון, התיאטרון המשולש. תיאטרון המשולש. לא, התיאטרון המשולש, תיאטרון המשולש.
תלוי איך אתה מיידע את זה, כן. אז תיאטרון המשולש...
לא, תלוי איך אתה מיידע את זה. אני אחריך.
אנחנו המשולש. הרעיון מאחורי התיאטרון התחיל כשהסתובבנו אני ושני השותפים שלי, רום רזניק ויובל קורן, עם ההצגות שלנו ממש תקופה שהגיעה מיד אחרי הלימודים שלנו, לימודי תיאטרון. אני הסתובבתי עם הגדר והסתובבנו ביחד עם ההצגה יותר מזה אנחנו לא, הצגנו אותם בצוותא וברחבי הארץ, וראינו שאנחנו די בודדים במערכה, כלומר שיש קצת תוכן להט"בי בתיאטרון הישראלי, אבל מעט מאוד, בטח ביחס לשאר תחומי האומנויות שכבר מתפתחים מאוד, קולנוע, טלוויזיה כמובן, וגם אומנויות אחרות. עשינו שיחות אחרי ההצגות שלנו, ותמיד עלתה אמירה ממישהו מהקהל שאין תוכן להט"בי, שיש את ה2-3 הצגות הידועות, ושזה חסר. זה מצד הקהל, וגם מצד היוצרים ומצד השחקנים והשחקניות. זה לא סוד שיש הרבה יוצרים ושחקנים ושחקניות להט"בים בתיאטרון, אבל לא כולם מקבלים תפקידים, כי לא כולם מה שנקרא עוברים סטרייטים, וחסר תוכן, גם ייצוג וגם תוכן. והחלטנו ביחד שאנחנו רוצים לענות על הצורך הזה, להקים פלטפורמה לתיאטרון להט"בי, למחזאות להט"בית, להצגות להט"ביות בשלל צורות וצבעים, שהדגש באמת הוא על ייצוג קהילת הלהט"ב הישראלית ספציפית, מה קורה פה בארץ, גם מבחינת התוכן וגם מבחינת המשתתפים.
אז בואו נראה למה הרחקתם בכל זאת עד רומא. מה, ספר לנו על עלילת לילה האחרון ברומא.
לילה האחרון ברומא זה המחזה השני שלי, שכתבתי על מערכת יחסים מרחוק, מערכת long distance relationship, בין יותם מישראל, סטודנט ישראלי, לבין טוני, צייר איטלקי. נפגשים במקרה כשיותם נמצא באיטליה בחופשה, ביום האחרון שלו בחופשה, נפגשים בגריינדר לסטוץ. הם ממשיכים לערב של שוטטות ברחבי רומא עם כל הרומנטיקה שמתלווה, ונאלצים להיפרד כשיותם חוזר לארץ, אבל בעזרת הרשתות החברתיות הם ממשיכים לקיים את הקשר ומחליטים לממש אותו ולהיות ביחד. אז המחזה מתאר את את האתגרים המיוחדים, את הקשיים ואת גם הצדדים היותר נעימים ורומנטיים ומיוחדים של מערכת יחסים מרחוק, על ההבדל התרבותי, על הריגוש בלהכיר תרבות אחרת, על המרחק, על מערכת יחסים שמתקיימת רוב הזמן בעצם באופן וירטואלי.
ככל שהיא מייצרת פערים מכל מיני סוגים. אני רוצה לשאול אותך באמת, למה בחרתם לקרוא את המחזה ולא לחכות עד שהוא יקרום אור וגידים של הצגה, הפקה על במה?
אז זו החלטה שנבעה מהדרך שבה הופקה הצגה הקודמת שלי, הגדר, שהתחילה כקריאה מבוימת, כתרגיל בימוי בסמינר קיבוצים, והבשילה לכדי הצגה אחר כך בעזרת המרכז הגאה, והוצגה בצוותא, ואז התפתחה בקורונה ליצירה וירטואלית, ועברה הרבה מאוד התפתחויות, והרגשתי שההתפתחות הזאת היא מייצרת כל מיני מופעים שונים עבור הקהל, והיא גם לטובת ההצגה. יש משהו בקריאה מבוימת שנחשפת לקהל, שמהתגובות של הקהל אתה כבר יכול לראות מה עובד, מה פחות עובד, איפה שצריך לדייק יותר, להבשיל אותה נכון יותר לכדי ההצגה, ואז לצאת להצגה כשכבר יש קהל שמתעניין בה, שהוא כבר חלק מתהליך העבודה עליו. זו הסיבה שהחלטנו לצאת בהתחלה עם קריאה.
מעבר לטוני ויותם, יש עוד דמויות במחזה?
במחזה הזה ספציפית לא, אבל בכל סוף שבוע יש לנו כמה הצגות שם, גם את הגדר, כמו שדיברנו עליה, גם את יותר מזה אנחנו לא.
ספר לנו בקצרה על כל אחת מהן, כדי שנדע לאן אנחנו יכולים ללכת.
הגדר בקצרה זה שיחת גריינדר.
אז איננו הוותיקים זוכרים, כי דיברנו על זה, אבל בכל זאת בקצרה.
נכון, אז שיחת גריינדר בין בחור ישראלי ולבנוני, שמתפתחת למערכת יחסים, תוך כדי שהמצב בין המדינות מתחמם, והאתגר ביניהם. ויותר מזה אנחנו לא, זה אוסף מערכונים, מצחיקים עצובים על החיים, על המוות, על החרדות ביניהם, מחזה מהמם שכתבה גל צ'פסקי, וביימנו שלושתנו ביחד, רום, יובל ואני. ובעתיד הקרוב, הקצת יותר רחוק, באוגוסט עולה ההפקה הראשונה החדשה שלנו, המלאה ל-2021, שנקראת חמש לסביות אוכלות קיש, בבימוי של יובל קורן.
ויש גם מחזמר בדרך האחד.
ומחזמר האחד, שכרגע זה עוד שם זמני, הפקה של רום רזניק שתעלה בהמשך השנה. ככה עד סוף 2021 אנחנו ניתן, נפיק בעצם חמש הפקות להטאביות לרפרטואר התיאטרון הישראלי. אני אגיד רק בעזרת ובבית שלנו, המרכז הגאה, שמאמין בנו ו... קפץ על הפרויקט הזה, ובאירוח של צוותא שהחליטו לאמץ את ההצגות שלנו לשנים הקרובות.
נפלא, אז בואו נזכיר, זה הכל יקרה בסוף השבוע של, שיתחיל ביום חמישי 10 ביוני, וימשך עד מוצאי שבת ה-12 באותו חודש. נמרוד דיינישמן, תודה רבה על העבודה המבורכת, ובהצלחה וחודש גאווה שמח.
תודה רבה, חודש גאווה שמח.
זהו, עם Army of Lovers אנחנו מסיימים כאן את חלון גאווה. תודה רבה מאוד לצוות, ליאור סורוקה, עורך משנה ומפיק התוכנית, תודה רבה לאלעד זוהר, טכנאי השידור. אני איציק יושע, עוד חלון גאווה בשבוע הבא, יום רביעי, להתראות.